טוב, שלום עליכם. נו, אז לאן הגענו? צפרדע. או, רציתי לזכור שזוכרים את הצפרדע. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אל יתהלל חוגר כמפתח, אבל צפרדע זה נראה הדבר הכי מסובך להתעסק בו. למה? כי זה נראה סתם צפרדע. כלומר, יש במכות ספארי שלם, יש הרבה חיות, נכון? יש ערוב, שזה ערבוביה של חיות רעות, ויש דבר שמכה בבהמות, ויש קינים, ויש הרבה, נכון? מציתי את החיות או שיש עוד? אלה החיות, אני חושב, בתוך המכות. ויש צפרדע. אבל הצפרדע, בשונה מהחיות האחרות, זה... בצבא יש ביטוי מזעזע שנקרא סתם בן אדם. אתם מכירים את הביטוי הישראלי הזה, סתם בן אדם? ביטוי מחריד. הצפרדע זה סתם. זאת אומרת, יש חיות שמזיקות, יש חיות שמועילות. הרבה מועיל מאוד, הוא מזיק מאוד, אבל הוא גם מועיל, הוא מאכל. יש עדות שיודעות לאכול את הרבה. הכינים מזיקים מאוד. יש להם תפקיד, או מזיק, או מועיל, או סטרה אחרא, או יש לו תפקיד. ודאי, החיות הרעות. יש להם תפקיד. מה זה... בכלל, מה תעודת הזהות של הצפרדע? מה הוא?
יש
לו
את הידיעה, בגלל,
מהשם
שלו
מופיע
המילה צפרדע, יש לו את הידיעה שהוא צפר ודע.
אוקיי, אתה כבר הולך רחוק, נגיע לשם. נגיע לשם. נגיע לשם, אני מדבר על תכונתו. חכה, נגיע לשם. בסדר, נגיע לשם, מבטיח. בעזרת השם, גם לשם, לחלוקה של השם, נגיע לזה. אבל מבחינת עניינו, הוא לא מטריד, הוא לא מועיל, הוא צפרדע. לכן באמת צריך להיכנס למכה הזו ברצינות, ועל פי העיקרון שלמדנו בשבוע שעבר, תזכרו, זה יסוד קשה מאוד שאנחנו צריכים לעמוד בו. דיברנו על מה? 3 עשיריות, נכון? 10 מאמרות, שבהם ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. מי שלא היו בשבוע שעבר, אז עיין קלטת. כלומר, צריך השיעור הקודם הוא יסודי, הוא ההבנה של 10 מאמרות שבהם נברא העולם. נגדם יש את 10 המכות, שעליהם אמרה המשנה שב10 מאמרות נברא העולם כדי להיפרע מן הרשעים שמאבדין את העולם שנברא ב10 מאמרות. בסדר? פרעו שפה, זוכרים? דיברנו בזה הרבה. פרעו שפה הוא זה שמאבד את העולם שנברא ב10 מאמרות, זאת אומרת האינסופיות שבכל דבר, להראות שהכל פה, הכל מכאן, ולעומת זאת יבואו מתוך המכות 10 הדיברות. אבל אי אפשר להגיע ל10 הדיברות לפני שאנחנו מבררים את 10 המכות. וטענו, ואמרנו שננסה בשיעורים הקרובים, ב10 השיעורים, לעבור על 10 המכות ו10 המאמרות ו10 הדיברות, נכון? אז את אדם דיברנו, וראינו שאדם בעצם בא לגלות את מחדש העולם, את מעשה בראשית, למען תדע כי אני השם. וזה המאמר הראשון, בראשית ברא, מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. הכל נולד כאן ועכשיו מחדש. וזה הדיבר אנוכי השם אלוקיך. נכון? מצוין. עכשיו הגענו לצפרדע, ואנחנו רוצים להבין את הצפרדע, אבל רוצים להבין גם איך הצפרדע הוא המכה שמכה את הפרעו, שמכה את המחסה, שמבקש לחסות את המאמר השני. מהו המאמר השני? הוא הויומר הראשון, כי המאמר הראשון הוא בראשית, ויומר אלוקים, יהי אור. ויהי אור. נכון? זה המאמר, זה היום הראשון, אבל זה המאמר השני. זוכרים בראשית אנוכי, ויומר אלוקים יהי אור, ויהי אור, זהו המאמר הראשון. הדיבר השני, השני, סליחה, ויומר הראשון, הדיבר, המאמר השני. והדיבר השני בעשרת הדיברות זה, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. בוא נראה אותו שנייה אחת בפרשת יתרו, כדי שנוכל להתחבר לכל עוד מעט. בסדר? פרק כף, פרשת יתרו, וידבר אלוהים את כל הדברים האלה לאמור. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. עד כאן דיבר א'. בסדר? עד כאן דיבר א', שזאת מצוות עשה של אמונה. דיבר ב', לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. והוא ממשיך הדיבר השני. לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמיים ממעל ואשר בארץ מתחת לארץ. ואשר במים מתחת לארץ. לא תשתחווה להם ולא תעובדם. כי אנוכי, פעם שנייה אנוכי. רק בשתי הדיברות האלה מופיע אנוכי. השם אלוקיך. אבל לא אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך, את האמירה הזו כבר אמרנו. אלא כי אנוכי השם אלוקיך אלקנה, פוקד עוון אבות על בנים, על שלישים ועל ריבעים לשונאי, ועושה חסד לאלפים, לאוהביי ולשומרי מצוותיי. זה הדיבר השני. ולפי הדברים המדהימים שדיברנו בהם בשפת אמת, של שבוע שעבר, אנחנו נצטרך לראות איזשהו חוט שבא גם ללמד אותנו יסודות בנפש, יסודות בעבודה. אז הצפרדע בין החיות שמופיעות בגן החיות של עשרת הדיברות הוא הניוטרל, הוא הלא מזיק, הוא קופץ, הוא פחדן גם גדול, נכון? הוא בורח כל הזמן. למרות שהוא יכול לשגע אותך בלילה. אם אתה שם ליד האגם, זה אגם הברבורים, זה אגם הצפרדעים, אין סיכוי. בבוקר אתה לא תשמע אותו, בבוקר הוא ייעלם לך. ניכנס רגע למכת הצפרדע, נקרא את הפסוקים שלה בפרשת וערה, נקרא שנייה את הפסוקים של, 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 של העניין, ואז נתחיל בניתוח הסוגיה. בסדר? איפה מופיעים הפסוקים של פרשת הצפרדע? פרק ח', סליחה, פרק ז' בפרשה הקודמת, בפרשת וערה. ויאמר השם אל משה, פסוק כ"ו, פסוק כ"ו, פסוק כ"ו. ויאמר אדוני אל משה, בוא אל פרעה ואמרת אליו, כה אמר אדוני שלח את עמי ויעבדוני. ואם אין אתה לשלח, הנה אנוכי נוגף את כל גבולך בצפרדעים. ושרץ היאור צפרדעים, ועלו ובאו בביתך ובחדר משכבך, ועל מיטתך, ובבית עבדיך, ובעמך, ובתנוריך, ובמשארותיך. מבחינת המכות זאת המכה שחודרת למקומות הכי סייף, הכי לא מתאימים, חדר המיטות, היא נכנסת לתוך המיטה שלך, היא נכנסת לאינטימיות שלך, בחדר משכבך, תנוריך, משארותיך, ובך ובעמך ובכל עבדיך, זאת פעם יחידה שבך מופיע בית כף ה', אתם רואים את הפסוק? פסוק כף ת', מעניין, כמו לך שלפעמים מופיע למד כף ה', לך אל, לך דודי, ובך, לך בתור למד קפה זה גם לך, for you, וגם לך. לך דודי נצא השדה, בוא. ומה זה בך? זה מעניין מאוד. בכו, בכה, בכו, מילה מעניינת, ובעמך ובכל עבדיך יעלו הצפרדים. כלומר, אף אחד לא מחוסן, זה מגיע גם אליך עצמך, דבר אגב שהוא חדש, הדם פרעו היה היחיד שניצל ממנו בתור הכרת הטוב. הצפרדעים מגיעים לכל מקום והם חודרים פנימה, פנימה, פנימה. זה לא כמו באופן כללי הערוב או הכינים במקום מסוים, בכל הגוף. הכינים לא מגיעים לתנורים ולכוסות. בסדר? אבל הצפרדעים זה איזה מין נגיף, לכן זה גם מגפה, נוגף. בסדר? טוב. מגיפה לא רק במובן שזה מגיפה וזה מדבק, אלא מגיפה במובן שמקום מדבק מקום. זאת אומרת, התנורים מדבקים את המשארות, והמשארות את הבצק, והבצק את ה... בסדר? כאילו המקומות נדבקים. ואז, ויאמר השם אל משה, אמור אל אהרון, אתת ידך במתך על הנערות, על היהורים ועל האגמים, והעל את הצפרדעים על ארץ מצרים. ויאת אהרון את ידו על מימי מצרים, ותעל הצפרדע, ותכס את ארץ מצרים. זהו. ארץ מצרים מכוסה צפרדעים. עד כאן הפרשה, החרטומים מנסים גם הם לעשות את זה, הם מצליחים ברמה מסוימת עם הצפרדע, ועד כאן ההצלחה שלהם. בכינים הם שוב ינסו, אבל זה בשבוע הבא. צפרדע. אכן, כמו שנאמר מקודם, מעניין מאוד, האונקלוס מתרגם את המילה צפרדע, מתרגם את המילה צפרדע, אתם רואים את אונקלוס במילה צפרדע? כל מקום שהיא מופיעה, תראו מההתחלה, את כל גבולך בפסוק אבזי למשל, בצפרדעים, אתם רואים את אונקלוס? מה הוא מסביר במילה צפרדעה? נו, איך הוא מתרגם אותה? אתם רואים את התרגום? אור דעניה. אור דעניה או אור דעניה. נראה לנו מילה לא מובנת, מיד תראו שהיא יפה מאוד והיא מובנת מאוד. מקודם הוא ערה הערה מאוד נכונה. צפרדע, מופיע כבר בראשונים, זה שם מאוד מעניין, זה מופיע כבר בפסיקתא. צפר זה בוקר. צפרתיו. צפרתיווה. צפר זה בוקר. דעה זה דעה. הצפרדע הוא הפוך מהתרנגול. התרנגול יודע מתי הבוקר, וקורא ואומר, אני פה. הצפרדע יודע מתי הבוקר, ואז הוא הולך לברוח. כי הוא מפחד. כי אם תתפוס אותו, אתה פשוט תעשה ממנו קווץ'. ואז הוא בורח, כי הוא פחדן. מישהו, יש לו תרנגולות בחצר? במגדל יש. אז מי שיש לו תרנגולות בחצר, אתה מפחד מהם, לא הם ממך. הם באים בבוקר, והם אומרים שולם עליכם, ומי שמבין בקוקוריקו, הם גם אומרים, אני הבעל הבית. ומכאן ואילך נתארגן. אני מוכן להזיז את עצמי מהשביל, אבל קצת כבוד. הצפרדע בורח. צפר דעה, פירושו אור דעניה. דעניה זה שהוא עונה, הוא יודע, הוא קורא. אור זה אור, להתעורר. הוא יודע בדיוק מתי הבוקר, מתי מתעוררים, ואז הוא, יש פירוש אחר בפסיקתא שאומר, אור דעניה לא מלשון עונה, אלא מלשון אז לענות מפניי, אז הוא נכנע, אז הוא בורח פנימה חזרה לתוך המים, ושוב, מתחיל לצאת החוצה. אם אדם פגע במים והכינים יפגעו באפר, נכון? ולאט לאט אנחנו נעלה אחרי זה במכות הלאה, כשנגיע לברד ולהרבה שיורד ולחושך ולבחורות, לנשמה, בסדר? אז אדם היה במים, הכינים יהיו באפר, והצפרדע איפה? בין לבין. היא בעצם חיית מים. בעצם היא מים, היא אמפיבית, בדיוק, בדיוק, היא מים, והיא ביבשה, אבל היא ביבשה חסרת ביטחון, והיא חוזרת, אור דעניה, זאת הצפרדע. אז זוכרים את הצפרדע? והצפרדיה הזאת, כשהיא תתקוף, היא תתקוף תקיפה מאוד מעניינת. היא פתאום תגיע בביטחון עצמי מפחיד. היא תסתובב לך במיטות. היא תיכנס לתנורים ותגיד לך, אתה יודע מי פה בעל הבית? אתה מאיים עליי? ומכה מאוד משמעותית. בדם, איך אמרנו? פרעו בא להשתחוות לדמות עצמו, ורואה את היאור ואומר, יאור לי ואני עשיתיני. ואז בא אליו משה ואומר, למען תדע כי אני השם. והבנו בצדק, אני, לא אתה. אתה כל פעם מחפש איפה אתה משתקף. הנה אדם, ועכשיו אתה לא משתקף. ודיברנו על מושג אדם, עוד נחזור אליו טיפה עם הצפרדע. וזה בעצם אנוכי, השם אלוקיך. הצפרדע, אנחנו לא מבינים עוד מה היא בדיוק עושה. הצפרדע, היא חיה פחדנית. אני עכשיו מדבר על המכות, תעזבו את המאמרות ואת הדיברות, רק על המכות. והיא באה ללמד את פרעו ואת מצרים יסוד מאוד גדול. יסוד מאוד מאוד גדול. אתה משעבד אנשים והופך אותם לעבדים כי אתה שולט. אין לך שום שליטה. החיה הכי נשלטת, הכי פחדנית, הכי מפחדת. חיית הלילה שעושה רושם כל עוד היא לא רואה אדם ובורחת בשנייה שהיא מריחה אותו. חיית הלילה הזאת שולטת במקומות הכי אינטימיים שלך. גם במקומות שאתה עדיין חושב שיש לך שליטה, אין לך. זה דבר נפלא, לכבוד המכה הזאת, פתאום המילה בך, בית כף, הפכה להיות לבך, לבכי. לאיזה מין עיבוד השתנות. זה שחיות רעות יוצאות מהיער, זה מכה נוראית, הערוב. מכה נוראית. אבל ראיתי את זה בסרטים. אני מכיר את זה. אבל לא ראיתי צפרדע מתגאה עליי. את זה לא פגשתי. המסר הוא מאוד ברור. המסר לפרעו, אדוני, מספיק. אתה משעבד אחרים. ואתה כלום. אבל מה הייחוד במכת הצפרדע? וכשאנחנו לומדים את המאמרות ואת הדיברות, אנחנו רוצים להבין ייחוד בכל מכה. אני עוזב את מכת הצפרדע, אני אחזור אליה עוד מעט. אתם מכירים את פרק השירה, יש פרקי שירה. פרק שירה זה דבר נפלא, שכל חיה וחיה וכל הדומם והצומח שר את שירו לקדוש ברוך הוא. לתרנגול יש הרבה שירים. הצפרדע, מה היא אומרת? צפרדע אומרת, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. זה מה שהיא אומרת. אני עוזב את הצפרדע ברשותכם, עוזב את יהי אור, עוזב את לא יהיה, ורוצה להתחיל לשני הפסוקים הראשונים של פרשת בו. בסדר? מסכימים? לשני הפסוקים הראשונים. אנוכי ולא יהיה הם שתי ביברות שהולכות ביחד, נכון? אנוכי ולא יהיה מפי הגבורה שמענו, הן הולכות ביחד. מי שגם זוכרים, דיברנו ב... מי שזוכרים, דיברנו בהגדה של פסח ואמרנו בתוך ההגדה, שיש שתי חלוקות. זוכרים רבי יהודה היה מחלק לדצח עדש באחר, אבל יש חלוקה קודמת, אתם זוכרים? דבר אחר, ויוציאנו השם אלוקינו משם, זוכרים? משבוע שעבר, ביד חזקה, שתיים, ובזרוע נטויה, שתיים, ובמורה גדול, שתיים, ובאותות, שתיים, ובמופתים, שתיים, אלו 10 המכות. החלוקה הזו מבקשת לחלק לשניים שניים. בסדר? באנוכי ולא יהיה, אנחנו מבינים שהשניים הולכים ביחד? מבחינה מסוימת גם בראשית ויהי אור, אנחנו מבינים שהם הולכים ביחד, זה שתי, אלה שתי האמירות של היום הראשון. בראשית ויהי אור, עוד נבין למה? כנראה שגם אדם צפרדע, בחלוקה הראשונה הולכים יחד, ושניהם באים לברר כנראה איזושהי נקודה משני צדדים. אנוכי מצד אחד, ולא יהיה מצד שני. דם מצד אחד, וצפרדע מצד אחד. ברחתי מהצפרדע ברשותכם? אני רוצה, זה לא טוב, ברחתי מהצפרדע במכה צפרדע. שימו את הצפרדע בצד, אנחנו שולטים. שימו בצד את הצפרדע, ובואו נראה רגע את שני הפסוקים הפותחים את פרשת בו. פסוקים פותחים כך. ואני, התחדש לי פה דבר מופלא. אני רוצה לעשות בו תשובה יחד. תשובה ממש, בהבנה. לא לי, מיד תראו את זה, זה דברים שמופיעים. חבוד, חבוד, של מלאכם. ויומר אדוני אל משה, בוא אל פרעה. כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, למען שיתי אותותי אלה בקרבו. פרק י' פסוק א'. פרק י' פסוק א', פרשת בו. בסדר? הפרשה שלנו של השבוע. שני הפסוקים הראשונים בלבד. מהיר. בוא אל פרעה, למה? כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, ולמה אתה עושה את זה ריבונו של עולם? למען שיתי אותותי אלה בקרבו. שיתי אותותי אלה בקרבו, פירושו בעברית אומר רש"י, למען סומי. כדי לשים את האותות שלי, לשית אותם. אבל לא זו הסיבה היחידה, שהכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, אלא גם ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך, את אשר התעללתי במצרים. ואת אותותיי אשר שם טבעם, וידעתם כי אני השם. ויבוא משה ואהרון אל פרעה, ויאמרו אליו, כה אמר השם אלוהי העברים, עד מתי מענת לענות מפניי, שלח עמי ויעבדוני. האמת שוידעתם כי אני השם, באמת זאת הסיבה כמעט של כל המכות, כי אתם זוכרים שגם בדם אמרנו למען תדע כי אני השם. יש כאן מילה אחת, שהיא מילה מאוד קשה, לי, אני מודה, היא תמיד הייתה קשה לי, ותמיד חיפשתי לה איזה ככה פירוש טוב, ואני חושב שדיברנו עליו יותר מפעם אחת. המילה הקשה בפסוקים האלה, נו, מה מקפיץ אתכם? התעללתי, או, זהו, אז אני רואה שפה כולם צמחוניים כמוני. המילה התעללתי לא נשמע טוב, מה לעשות? לא נשמע יפה. בואו נדבר דוגרי. התעללתי זה התעללתי, ותמיד חיפשתי להבין, אולי זה סלנג שלנו, וזה לא נכון, זה בכלל מילה אחרת בתורה, צריך להבין אותה. מה, התעללתי חכם על קטנים, התעללתי במצרים, את זה תספר באוזני בנך ובן בנך, את אשר התעללתי. נו, אז מה עושה יהודי בצר לו, והוא רוצה להבין פסוק, מה הוא עושה, הולך אל מי? הולך אל רש"י, ורש"י עושה לנו עבודה קשה בחיים. יחזב אותנו בבריבוע. הכל במרכאות כפולות ומכופלות. מה אומר לנו רש"י, מה זה התעללתי? נו, רש"י, אתם רואים את רש"י? זה חומש יפה, אבל לא בריא רש"י. מה אומר רש"י על התעללתי? שיחקתי. שמעתם? ממש תודה רבה. שחקתי. מה זה שחקתי? הוא מסביר? רש"י לא גמר? תראה את רש"י. רש"י אומר, מה זה שחקתי? יואל אומר, נכון, אולי שחקתי זה טוב, בוא נראה מה זה. שחקתי, ואז הוא מסביר, כמו כי התעללת בי. את זה אמר בלעם לאתון. שם ברור לגמרי מה היא עשתה. התעללה. זה התעללות בגדולים. היא התעללה. מה היא עשתה? אתם זוכרים את משעול הכרמים, והאתון, היא לוחצת לו את הרגל מפה ואת הרגל מפה, והוא צועק, נכון? והוא אומר, התעללת בי! נכון? נו, אז התעללתי, זה כמו התעללתי, לא יעזור לנו. מה רש"י עשה לנו? במקום שיעזור לי לצאת נוחמד, ככה נראה. והוא מביא עוד פסוקים, הלא כאשר התעולל בהם האמור במצרים, ואני מודה, נורא רציתי שהפשט של התעללתי יהיה איך כי הוא קשור אולי לפועל לפעול, לעשות פעולה, לעולל, כמו עוללות, כמו עולל, נכון? כך רציתי. בא רש"י ואומר, רצית, נחמד מאוד, אצלי לא תקבל את זה, תראו את רש"י. ואינו לשון פועל ומעללים. שאם כן, היה לו לכתוב, 100% צודק. עוללתי. 100% נכון. בקיצור, לא תמיד רשי אומר מה לא. מכלל הן אתה שומע מה לא. כאן רשי אומר, אני יודע מה אתה רוצה, נו. הבנתי שבאת לרשי, כי אמרת, הרי לא יכול להיות, לא יפה, פס ניש. אז אני מצטער, אין לי סחורה יותר טובה לתת לך. רק אני כן אגיד לך, שאם אתה רוצה להגיד שזה לשון עשיתי, פעלתי, ולצאת מזה יפה, אז אתה לא מדבר עברית נכונה. כי פעלתי זה עוללתי, והוא מביא פסוקים. כמו, אתם רואים שרשי מסביר מילה בעברית ומסביר אותה לאט, זאת אומרת שהוא רוצה שנבין מה לא ומה כן. כמו, ועולל למו כאשר עוללת לי. כך מקונן הנביא ירמיהו באיכה. כשאנחנו מתארים את מה שעשו לנו, נבוכדנצר ובבל, אנחנו מתחננים, ועולל למו כאשר עוללת לי. אז זה עוללתי. זה באקטיב, זה לא בהתפעל. זה צריך לפעול, נכון? אבל פה אנחנו מדברים על מילה של התפעל, זה התעללתי, והתעללתי זה שיחקתי. אתם יודעים למה? כי התפעל זה משהו שחוזר אליי, התלבשתי. ואז אתם יודעים מה זה התעללתי? שיחקתי. מי נהנה ממה שעשית, גברת אתון? דווקא נחמד מאוד. איך שזה לחץ? אני מודה, מאוד 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 שמחתי כשמצאתי את פירושו של רבנו בחיי, תלמיד הרמב"ן. אני אגיד אותו לשנייה אחת, אבל אני מנצל את ההזדמנות לעשות תשובה בפומבי. מה זה תשובה? תשובה זה לחזור לחיידר, לגן, ולחזור אל רשי. זהו, אין כמו רשי. אני בבחירות בוחר רשי. אין כמו רשי. התרגום... בערך, אבל בואו נראה רגע את הרבנו בחיי. אני רוצה להגיע לזה לאט. ואתה אמרת בעצמך, עוקף את הבעיה. ורשי לא אמר פה כתרגומו, כי רשי ראה את הבעיה. יש פירוש נפלא של רבנו בחיי, תלמיד הרמב"ן, והוא אומר, יפה מאוד, יפה מאוד, אבל, ואני לא מפסיק להתפעל ממנו, תמיד התפעלתי ממנו, אבל אני מודה, חלק מההתפעלות הייתה בתור עזרה ראשונה, כדי להגיד, זה יצא טוב. אבל רשי נשאר קשה. רבנו בחיי אומר, אני חושב שפעם הזכרתי אותו, אנחנו משתמשים בזה הרבה, כל מי שרגילים לומר פתח אליהו, מכירים את זה מאוד, אנט הוא עילת העילות וסיבת הסיבות. עילה זו סיבה, גורם, סיבה ראשונה. עלול, זה לא הסיבה הראשונה, זה המסובב. למרות שגם הוא עילה, אבל הוא לא העילה הראשונה. אתם מבינים מה אני מתכוון? כלומר, הרבה פעמים אתה מתבלבל וחושב שהעילה הראשונה זה מה שאתה מגדיר. לא. יש עילה קודמת. מי שהקצין הכי חזק את המחשבה הזאת עד לכפירה הכי גמורה שיכולה להיות, היה פרעה. מה הוא אמר, פרעה? לי יאורי, ואני עשיתי לי. בעברית אחרת, אני עילת ה וכו'. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, אתה יודע למה אני עושה את כל מה שאני עושה במצרים? כדי שתספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי. אומר רבנו בחיי, במצרים התגלה מי היא העילה ומי הוא העלול. התעללתי במצרים. נכון נפלא? באמת נפלא. זה רבנו בחיי, תלמיד הרמב"ן, פירוש מדהים. זה לא רשי. בסדר? יפה מאוד. הקושי הוא, לא ראינו בעברית את עילה ועלול כפעולה. בסדר? אבל אומר רבנו בחיי, לא ראיתם? הנה, אז אתם רואים. תכיר. בסדר? עדיין קשה. אבל אתם יודעים מה זה להיות חסיד של רשי? להיות חסיד של רשי זה כמה עקרונות. אתם זוכרים את העיקרון הראשון? ללמוד תורה כמו רשי. מה זה ללמוד תורה כמו רשי? כמו שרשי למד תורה. איך רשי למד תורה? בלי רשי. נכון? רשי היה האחרון שלמד תורה כמו רשי. ומי שרוצה ללמוד תורה עם רשי, צריך קודם כל ללמוד תורה כמו רשי. מה יקרה לך אחרי שתלמד תורה כמו רשי, כלומר בלי רשי? אם אתה חסיד באמת, ואני מודה, אני מורעל. ומפעם לפעם יותר. זה פשוט, זה לא יאמן מה שקורה בזה, זה לא נתפס מה שקורה אצל רשי. כאן זו דוגמה קלאסית, אני עושה תשובה בפרסיה. זה מקום שברחתי מרשי תמיד, לא הסתדרתי. לא הסתדר לי בנפש, נו, לא יודע. אחרי שאתה לומד תורה כמו רשי, כלומר בלי רשי, אתה תגיע לפסוק, ואז החוסית של רשי אומר את הדבר הבא. כל מה שרשי אומר, הוא אומר, כי זה נמצא בפסוק, כי זה קשה, כי זה מוכרח בפשט, כי אי אפשר, והוא מתחיל לברר את רשי עד הסוף. והחסיד האמיתי של רשי אומר, ורשי ידע את כל מה שהרמב"ן הולך להקשות עליו. והוא ידע גם מה שרבנו בכי הולך להקשות עליו. והוא ידע, ואמר, זה נחמד, יום יבוא, תתפקח ותחזור אל רשי. זה בסדר, יש לי זמן, יש לי סבלנות, אני רבי זקן, יש לי זמן, אני לא רץ לבחירות, תודיע מתי אתה חוזר שוב. זה חסיד של רשי, צריך להיות. הלוואי נזכה. כדי להבין את התעללתי, אני אגיד לכם איך זה קרה לי, מתוך שיחה מרתקת של הרבי בתחילת הפרשה, שעוסקת במילה התעללתי בלי קשר לרבנו בחיי בכלל, ובלי קשר לשאלה שדיברנו. הוא מקבל את רשי כמות שהוא, והוא מתחיל את הכל מכיוון אחר. תשמעו, זה נפלא. אני חוזר לפסוק, ואני מגלה לכם סוד נוסף. אני מפה רוצה להגיע למשהו נוסף. לדעתי בפסוקים האלה מופיעה פעמיים המילה המרכזית של מצרים, יציאת מצרים, סיפור יציאת מצרים, כמעט המילה המרכזית של הבריאה. נו, מה היא? מה? מה? איזה מילה אתם רואים בשני הפסוקים הראשונים של בו שהיא המילה המרכזית? מה? מה? מה אתם מציעים? בו אל פרעה כי אני אכבדתי את ליבו ואת לבדו. מה אתם מציעים? איזה מילה? מה אתם חושבים? תספר, סיפור, אותות. לא, לא, לא. אני! אני. אני. איך קוראים לפרשה של שבת שעברה? וערה. המילה וערה לא מופיעה בפסוק הראשון. שונה מכל התורה, ששם הפרשה הוא על שם מילה בפסוק הפותח. וידבר אלוהים אל משה ויאמר אליו, אני! השם. נכון, 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 נכון. ידעי כחולי תרומה. נכון, נכון. כי היא התוכן, כי אין לך מה להגיד בוידבר אלוקים למשה. אבל בתרומה, הפסוק הראשון הוא רק פתיחה. כאן הפסוק הראשון הוא לא רק פתיחה. וידבר אלוקים אל משה, אם הוא היה אומר וידבר אלוקים אל משה, וערה, 100%. 100%, זה למה להגיד וידבר אלוקים אל משה, 100%. זה בתרומה. אבל כאן כתוב וידבר אלוקים אל משה, ויאמר אליו, אני השם. בואו תראו בהמשך, בעל הכתב והקבלה לא עומד שם כך, זה המסר של הפרשה, זה המסר של יציאת מצרים. אבל לאט, לאט, כי צריך להבין את המילה הזאת, צריך להבין את המושג, אני הולך לשם לאט. אני חוזר לפסוק, בסדר? בואו נסתכל בו שנייה ביחד. ויאמר השם אל משה, בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו. כמה פעמים קראנו את הפסוק הזה? מיליון פעם? אתם יכולים להסביר לי אותו כבר פעם אחת סוף סוף? כי אני, פתאום כשאני קורא אותו, אני לא מבין בכלל מה כתוב. בוא אל פרעה. למה? כדי להטרות בו. ולהגיד לו שיוציא את ישראל. בוא אל פרעה, למה? כי בקום אחרי אין לך סיכוי. אתם שמעתם כתוב? בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו. אני שולח אותך ואומר לך, תשמע צדיק, אתה אינסטלטור מתמחה, לך תפתח סתימה, שמקום אחרי לא תצליח. אז אולי כבודו ילך. אז שמה אני הולך? אני לא ממה... אתם מבינים מה כתוב? בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו. זאת הסיבה למה לא תלך אל פרעה. עכשיו חכו. בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו. פעם ראשונה שמגלים לנו שגם לעבדיו ליבם כבד. אבל זה מדהים. במכת הרבה עוד כמה פסוקים, זאת תהיה הפעם הראשונה במצרים, אחרי שבע מכות, שפתאום פסוק זין, פסוק זין בפרק י' ויאמרו עבדי פרעה אליו, עד מתי יהיה זה לנו למוקש, שלח את האנשים ויעבדו את השם אלוהיהם, הטרם תדע כי עבדה מצרים? אתם שמתם למה הולך פה בפקה הזאת? כלומר, פעם ראשונה שהקדוש ברוך הוא מודיע שהוא הכביד את ליבו ואת לב עבדיו. זאת הפעם הראשונה שעבדי פרעה דווקא פתאום יש להם סדק, והם אומרים בוא נצא. הרי עד עכשיו הוא לא הכביד את לב עבדיו. ועכשיו פתאום, דווקא עכשיו, מה ההיגיון? דווקא עכשיו פתאום עבדיו מתעוררים? תגידו, טוב, אולי כי הרבה מכה קשה מהכל. לא נכון. הרבה, מבחינת המכות, היא שלב ב' של הברד. זה פסוקים, זה פשוט, פשוט, פשוט. זה הרבה שואל בשיחה, ואני מודה, לא שמי, זה כל כך פשוט השאלה. בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי. תשמעו, זה דבר מדהים. אבל לפני שאני אומר את זה, הקדמה האחרונה. עוד פעם, פרעה זה בסדר גמור, אני לא מהליגה בעד פרעה. תעשו לו וידוא הריגה בהגדה של פסח עם פרעה בפיג'מה באמצע הלילה, תעשו מה שאתם רוצים עם הילדים. אבל רק דבר אחד, תעזור. רק דבר אחד. אם פרעה יהפוך להיות, תזכרו את העיקרון, זה אחרת אין מה ללמוד. אם פרעה יהיה מפלצת גדולה מדי, מכדי להיות בתוכי, אם אין פה פרעה שאני מתמודד איתו, חבל על הזמן. כמו אם משה יהיה צדיק מנותק מדי מכדי להבין שאני פה משה, ויש בי משה שיכול למשות אותי מפרעה, פספסנו את הכל. איך אמרנו כשהתחלנו את ההגדה של פסח? אם גם לכם יש אגדה מצוירת עם ארבעה בנים, אחד חכם מתוק ואחד רשע מפניים ואחד, אתם מכירים את האגדות האלה? החכם יש לו כיפה כזו גדולה יפה עם פומפון, נכון? והרשע, נכון? החכם הוא כמו הילד שלי. והרשע הוא כמו של, לא משנה, נכון? והתם קצת, אם גם לכם יש אגדה כזאת, אין בעיה. תשאירו אותה בסדר. ובתנאי אחד, שהרשע לא הפך למגעיל מדי מכדי להבין שכנגד ארבעה בנים דיברה תורה. אחד חכם ואחד רשע ואחד תם ואחד שאינו יודע לשאול, nice to meet you. אז אם הציורים לא מפריעים לכם, תפדלו. אתם יכולים לצייר מצידי ברשע צפרדע. אבל אם הציורים מוציאים את האפשרות שלנו להבין שהסיפור של מצרים ויציאת מצרים, זה הסיפור שלי פה בפנים, לא שווה. אתם יודעים למה לא ידע איש את קבורתו של משה עד היום הזה? כי כדי לדעת את קבורתו של מישהו, זה צריך להיות מישהו אחר. אבל איש לא ידע את קבורתו של משה, כי אני משה. בכל אחד יש משה. כל אחד יש לו משה שיכול למשות את בת פרעה. להימשות ולמשות. ולא רק להיות משוי, אלא להיות משה. אתה לא מאמין? יש. אולי אתה לא מאמין? כי משה מנותק מדי, עם ציור גדול ויפה מדי. אז תסתדר עם זה. למה אמרתי את ההקדמה הזאת? בגלל משפט אחד, שהסימון שלו נפל לי בשבת בסעודה שלישית, ופתאום הזדעזעתי מאיך קראתי את זה עד היום. בסוף מכת הברד, בסוף מכת הברד, אפשר לפתוח את זה שנייה אחת ברשותכם, בסוף מכת הברד, המכה של הברד, שהיא שלב א' של ההרבה, היא המכה הראשונה שבה פרעה פתאום מתפקח. אתם זוכרים, דצה חדש באחיו? זה מאוד מובן, כי שם פתאום פרעה מתפקח. שלבים בסדקים. עד שמה אין שום סדק. שלבים מתחילים בברד, ואחרי זה בהרבה, ואחרי זה עוד יותר בחושך, ואז מגיעה מכת חורות. השלבים בסדקים מביאים את פרעה להגיד, די, אני טועה. ובהרבה לצאת למסע ומתן ולשאול מי ומי ההולכים. ובחושך להגיד אני מוכן ליותר. בסדר? זה הסדקים. במכת הברד, הברד מחסל, ואז רואה את הכל פרעה פסוק כ"ז, וישלח פרעה. אתם רואים פסוק כ"ז בפרק ט'. וישלח פרעה, ויקרא למשה ולאהרון, ויאמר עליהם, פעם ראשונה משפט כזה. ויאמר עליהם, חטאתי הפעם, חטאתי הפעם. השם הצדיק, ואני ועמי, הרשעים, הגדרות, הגדרות, זה דבר מאוד מעניין, אל תעשו את זה קל, זו פעם ראשונה שאדם מגדיר את עצמו רשע. השם הצדיק ואני ועמי הרשעים. העתירו אל השם, הוא מדבר לא רק על השם, אלא הוא מדבר גם על המתפלל שיכול לפנות אליו, כלומר הוא מאמין שיש למשה ולאהרון כוח לפנות אל השם. העתירו אל השם, העתירו זה לא רק תתפללו, אלא תהפכו את הכל. כמו עתירה. תרבו בתפילה. העתירו אל השם, ורב מיות קולות אלוהים וברד, אי אפשר יותר, ואשלחה אתכם ולא תוסיפון לעמוד. ויאמר אליו משה, כצאתי את העיר, אפרוס את כפיי אל השם. רש"י אומר, למה כצאתי את העיר? אל תיפגע פרעה. כי פה אי אפשר להתפלל, כי הכל מלא גילולים של עבודה זרה. לא השארת מילימטר נפח לאין סוף. הכל אתה. אבל כצאתי את העיר, אפרוס את כפיי. הקולות יחדלון, והברד לא יהיה עוד. למען תדע, כי להשם הארץ. בסדר? למען תדע, כי להשם הארץ. לא למען תדע, כי אני השם, אלא למען תדע, כי להשם הארץ. צריך להבין מה זה. ואז הוא מוסיף משפט, שעד היום הבנתי אותו, ואני מעלה חשד, כי כל מי ששאלתי אותו אמר לי שגם הוא הבין אותו ככה. ואתה ועבדיך ידעתי, כי תרם תראון מפני השם אלוקים. תרם תראון מפני השם אלוקים. ואז מסופר באמת מיד, והפשתה והשעורה נוקטה. כי השעורה אביב והפשתה גבעול. זה לא בא ללמד אותנו עכשיו בוטניקה של מצרים. הברד חיסל את הכל, אז הוא חיסל כל מה שהיה לו אפילו גבעול קטנצ'יק. אבל החיטה והכוסמת שהן אפילות, שעוד לא היה להם אפילו גבעול, הברד לא עיקה אותם. והחיטה והכוסמת לא נוקו. יצא פרעה, לקח את צוותי התקשורת שלו וצילם את המצב, ואמר, נכון, הפשתה והשעורה נוקטה, אבל נו לא, עוד לא אהבת תקוותינו. אפשר עוד לרקוד להבדיל. ויש בסדר, יש חיטה וכוסמת לא נוקו, ואיך אומרים, מצרים תגיב במועד ובעיתוי ובדרך שיראה לה לנכון. וחזק ליבו עוד פעם ושוב פרעה. ועל זה אמר לו, ואז בא הרבה ומחסל גם את החיטה והכוסמת. בסדר? על זה אמר לו פרעה, ואתה ועבד, אני אתפלל, הקולות יחדלו. רק מה לעשות? ואתה ועבדיך ידעתי, נו, כי תרם תראו מפני השם אלוקים. אז איך מבינים? ואתה ועבדיך ידעתי שמה? עזוב, נו. אני ואבי הרשעים. זה יפה, לא מתרגש. נכון שככה מבינים? ככה הבנתי. וכשנפל לי הסימון, פתאום נבהלתי ממה שחשבתי. אני אגיד לכם למה. כאבא, כאח, כבן אדם לבן אדם. תרם במקרא, תרם, המילה תרם, במקרא, בעברית, לעולם, פירושה לא קודם. למרות שבעברית המודרנית זה כמו קודם. זה עדיין לא. זה פוטנציאל שאמור להתממש. המילה טרם מופיעה פעם ראשונה. אתם זוכרים שכל מילה כשרוצים להבין אותה לומדים את המופע הראשון שלה. היא מופיעה פעם ראשונה בבראשית. וכל שיח השדה, טרם יהיה בארץ. וכל עשב השדה, טרם יצמח. כי לא המטיר השם אלוהים מים על הארץ. למה? כי אדם עין... לעבוד את האדמה. נו, מה שואל שם רשי מיד? יש לו שם את אחד הציורים היפים בעולם. מה שואל שם רשי? רשי שואל, רגע. הרי ביום השלישי נבראו התשעים והאילנות והצמחים. ביום השלישי נבראו את התשעי הארץ. אז מה הפירוש שכשהאדם נברא, אז לא יצמח ולא... אין... מה הפירוש? אומר רשי, תשמע טוב. הכל באמת נברא. הפוטנציאל נברא. הכל רוצה להציץ. כל האילנות, כל העשבים, הכל מציץ, כמו צ'קרות ככה, הכל מציץ. אבל מה? הוא לא יכול לגדול. למה? כי הכל תרם. העולם הוא תרם. העולם הוא עדיין לא. למה? כי עוד אין מטר. אמרנו פעם שתרם ומטר זה בדיוק אותו דבר. כלומר, איך הופכים את הדבר מתרם לממשי? איך מממשים את הפוטנציאל? במטר. מטר זה אותה מילה כמו... גשם. גשם זה rain, אבל בעברית גשם זה גם להגשים פוטנציאל. אז להמטיר זה להפוך משהו מטרם, מפוטנציאל, ענק. זה דבר כל כך יפה. כלומר, האדם בעצם נברא לעולם שהכל קיים, רק צריך מטר. נו, אז אתה מטיר. לא, אתה לא ממטיר, מותק. אז השם ממטיר, נו, אז למה הוא צריך אותי? כי צריך מי שיכניס את התק על השקע. צריך מי שיתפלל לגשם. צריך מי שמכיר בטובתן של גשמים. אז בלי התערות הדלטטה, זה לא עובד. אבל אל תתבלבל, זה לא אתה אדון מטר. אתה מעורר. אז המטר הוא שם, אבל הוא לא יהיה מטר, כי הכל תרם. יפה? תגידו לי, אתם מבינים את הפסוק שאמרנו? פרעה הרשע, אומר לו משה, ואתה ועבדיך ידעתי, כי תרם תראון מפני השם אלוקים. אתם יודעים מה הפשט היחיד של הפסוק? בטח שאתם תהיו יראי השם אלוקים. בטח שאתם תבואו לביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. אלא בשביל מה נבראתם? זה לא גבלת? בטח שאני מאמין בך. רב פרולה מתוק. בך אני לא מאמין? אם דיברת פעם עם הילד שלך, ולא הצלחת לשדר לו את זה שזה טרם תראון, אין שום סיכוי שהוא שמע לך. אם אתה לא מאמין בעצמך, זה כי אתה לא יודע לשדר לעצמך שטרם תראון. כי הפרעו המפלצתי מהציור הקודם הוא כל כך גדול, שאתה כבר בכלל לא מאמין. ואז אתה מגיע לדבר המזעזע שקרה לי. אתה פשוט קורא את הפסוק לא נכון בעברית. אני חושד את עצמי כאחד שיודע עברית, וכך למדתי את הפסוק. כי פרעו הוא כזה רשע. שאין סיכוי בכלל שתי, אתה סתם, צחוקים. לא כך הולך העסק. אחרי ההקדמה הזאת, אני אוכל להסביר את המילה שיחקתי. כי אני יודע למה פחדתי מהתעללתי, שיחקתי. כי היו לי נוגדנים למילה הזאת. אבל אחרי איך שלמדתי את רשי כמו שהרבי מלמד אותו, זהו, השתנה לי הכל. גם רבנו בחיי, זה פירוש יפה מאוד. אבל זה לא פשע. זה אולי בא מרשי, תשמעו טוב. משחק, משחק, התעללת בי. הוא לא תמיד שלילי. אם אני עכשיו פונה אליך, אני פונה לאיתן ואני אומר לו, אתה יודע, אני פיל. שנייה הראשונה הוא חושב קרה לי משהו, ואם הוא חושב שלא קרה לי משהו, הוא מאוד נפגע. מה, אני תינוק? אבל אם איתן, הוא ילד חמוד מאוד, אבל הוא בן 4. ואני אומר לו, אני פיל. הוא תוך שנייה אומר לי, ואני היפופוטם. ואנחנו מתחילים. נכון? למה אתה לא נעלב? כי אתה יודע שהכל משחק. כשפותחים לוח שח, ומחליטים שמשחקים, למה זה כן עכשיו בסדר למבוגרים? כי זה שח, ושש בש. כי זה שח, כי עכשיו קבענו שמשחקים. תשמעו, גבלת, גבלת. בוא אל פרעו. המילה שפותחת פה את שני הפסוקים, אומר הרבי, זה לפני האני, אלא אני אגיע אחר כך. המילה שפותחת זה ההתעללתי, שיחקתי. בוא אל פרעו, ותטרה בו. למה? כי זה התפקיד שלך במשחק, משה. פותחים משחק. על פי כללי המשחק, פרעו עכשיו משחק אותה שיש לו בחירה חופשית. כי הוא המנהיג. כל הכוח יכול להקשב. פרעו הגיע. אז לפי הכללים, עכשיו אתה צריך להזיז את החייל ככה. אתה עכשיו צריך לבוא אליו ולהגיד לו, כבוד אדון בחירה חופשית, אני מטרה בך. כי צריך התראה והוא צריך לסרב. זה יהיה משחק משחק. הוא עכשיו צריך לסרב, אתה תטרה. אתה מבין? אוי ובוי לך אם תהרוס את המשחק. כי הסיכום הוא שהתעללתי, עכשיו משחקים. ואל תעשה לי באמצע המשחקים, לא רוצה לשחק פוס. עכשיו משחקים. כל החיים משחקים. פרעה משוכנע שיש לו בחירה חופשית. הרי ככל שאדם עולה גבוה יותר, הוא משוכנע שיש לו יותר בחירה חופשית. הוא מאבד אותה משנייה לשנייה בגובה. והוא משוכנע שהוא מלך הבחירה החופשית. וזה הולך ונהיה אצלו עד אפס. ברמות שאי אפשר לתאר כמה. אבל המשחק חייב להימשך. כי החיים זה המשחק הזה. זה המשחק של החיים. זה משחק בחיים. גם עבדיו עכשיו במשחק. ועבדיו שעכשיו הוכבד ליבם, באים ואומרים, אנחנו קוראים מיד לאספה. ויש ישיבת ממשלה שדנה. ואתה, משה, לא מפריע למשחק, אתה משתף פעולה עכשיו. בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו. וידעתם כי אני השם. עכשיו תשמעו, זה, 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 זה גבלת. מה זה אני השם? במכת אדם הבנו, ולדעתי נכון, שאני השם פירושו אני ולא אתה. כך הבנו במכת אדם. וזה נכון. עד היום הסתכלת ביאור והשתחוות לעצמך, אני ולא אתה. ועכשיו באנו לחדש חידוש. חסידים מספרים שהצמח צדק ישב פעם על הברכיים של הסבא שלה. קראים את הסיפור? צמח צדק ישב פעם על הברכיים של הסבא שלו, התניה, האדמור הזקן. הוא היה ילד קטן. ילד, פספוס, צמח צדק, אבל תינוק. וכשהוא ישב על הברכיים של סבא שלו, נו, אז מה עושה נכד? המחיה, מה עושה נכד? משחק עם הזקן של סבא. קראים? ככה? נכון? זה הכי כיף שעושים בזה, עושה ככה? אז הוא שיחק עם הזקן של סבא. ואז הוא נגע בזה, בזקן, וכשהוא מרגיש, הוא אמר, סליחה, הוא נגע בזקן, והסבא שאל את הצמח צדק, איפה זה ידה? סבא, איפה סבא? אז הצמח צדק אמר לו, זה ידה. אני נוגע. אז התניה אמר לו, לא, זה הזקן של זה ידה. אבל איפה זה ידה? יהיה שלב שהוא יישבר עוד מעט, כי ילדים רוצים לשחק בהמשך. אבל בינתיים, נו, אצל התניה זה מעניין. אז הוא אמר לו, הצמח צדק, זה ידה. הוא אמר לו, לא, זה המצח של סבא. וכך הוא שיחק איתו, הידיים של סבא. נו, עד איזה שלב? עד איזה שלב שהצמח צדק רצה לחזור לשחק דופלו. הוא חזר לרצפה ושיחק. ואז הסבא, התניה, הנכד חזר לרצפה ושיחק, ראה שהכל בסדר, ועוצם את העיניים, ומתחיל את ההמשך של השיעור, את הלימוד, את התניה. פתאום, הילד צועק, זה ידה! זה סבא. שאלת השאלות של כל הפילוסופיה בעולם, זה מי זה ידה? מי זה אני? מה זה אני? כל סיפור מצרים הוא אני. אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח, אני השם, אני הוא ולא אחר. כשאני אומר את המילה אני, גם עכשיו, כשאני מנסה להסביר פה משהו חדש, אני כל הזמן עושה את הסיכון שם. כל הזמן אני מבין אני ולא אתה. ועכשיו הולכת להיות המהפכה. אז מה זה אני? אני אוכל, אני חושב. איש חכם אמר שאני חושב משמע אני קיים. אני מסכים עם זה, עד הרגע שבו אתה פוגש את האדם הקרוב לך ביותר, ופתאום הוא לא כל כך חושב. והוא קיים יותר ממה שהיה אי פעם. אז מה זה זיידה? אז מה זה זיידה? עוד מעט, חכה. זה הרבה יותר מאחד משמות השם. שנייה, אני רוצה לדייק בזה. שנייה. פתאום החושב, זה קיים, נכון. אבל גם אני אוכל משמע אני קיים. פעם אמרתי שאני זוכר משמע אני קיים. וכשהזיכרון נמחק, נמחק. אז אני לא קיים. פתאום אתה מגלה אז דברים שלא גילית אף פעם. ממקומות הרבה יותר פנימיים. פתאום אתה מגלה שאפילו זיכרון זה חיצוני, כמו אוכל. אז מה זה אני? הכבוד שלי? המעמד שלי? המחשבה שלי? אולי הבחירה החופשית שלי? ההחלטה שלי? אולי הרצון שלי? חשבתם פעם על הרצון של האדם? הרצון של האדם זה ממש מה שמאפיין אותו. אבל חשבתם פעם שהאדם בעצם מוכרח לרצות? גם אם הוא רוצה נניח חס וחלילה להפסיק לרצות, אתם יודעים איזה רצון זה לא עלינו? זה הרצון הכי נוראי, הכי מטורף שיש. הרצון לחדול. זאת אומרת, הדבר הכי מיוחד שלך, הרצון, הוא בעצם דבר שאתה מוכרח בו. אז מי אני? מי זה ידה? אומר הזוהר הקדוש. ארבע מילים. אני דה שמה לקודש בריחו. זהו שמו של הקדוש ברוך הוא. עברית. פעם אמרנו את זה ואני לא הבנתי את זה אף פעם עד עכשיו. אמרתי את זה הרבה פעמים, אף פעם לא הבנתי את מה שאני אומר עכשיו אפילו. בעברית, המילה אני היא מילה קשה. היא מילה. אני. היא מילה. היא מילה שעוד רגע נדבר עליה, יש לה שורש. יש לה משמעות, יש לה תוכן. היא מילה עם הטיות ועם פועל, אתם מיד תראו, אנחנו נדבר על המילה הזו עוד שנייה. בשפות המערביות שאני מכיר, כשאני רוצה להגיד אני, אני אומר בעצם איזשהו איתות, איי. איי, יא, ז'ו, אי, איך, זה הכי ארוך. כשתינוק שמדבר אנגלית צריך להגיד אני, זה הדבר הראשון שיוצא לו מהפה. איי, הוא אמר כשהוא יצא מהרחם בערך. אתם יודעים מתי יכול ילד ישראלי להוציא את המילה אני? אתם יודעים כמה מילים הוא אמר לפניכם? אפילו במבה הוא אמר לפניכם. איזה במבה? כבר במבה עם חלווה הוא יודע להגיד לפניכם. ודאי אבא, ודאי אתה, הוא, אי. אני, אחת המילים היותר מאוחרות. שורש המילה אני, זו מילה שהיא מופיעה בתנ״ך, ואתם חושבים שאנחנו לא משתמשים בה בעברית המודרנית, אנחנו משתמשים בה כל שנייה לצערנו. והאלוקים אינה לידו, באלף, לא בעין. אינה לידו. אתם יודעים מה מדובר שם? מדובר לא עליכם, הדבר הכי נורא שיש, הורג בשוגג. התיאור הוא של מישהו שמחזיק גרזן ביד, והכל בסדר, הוא מאובטח, והגרזן מאובטח, והכל בסדר. ואף אחד לא יודע להסביר איך. מישהו מגיע מאחוריו, מתחתיו, ובשוגג מוחלט, טרגדיה, הגרזן נופל, ומי שהיה שם נהרג. ונשל הגרזן. קוראים לזה תאונה. זה שורש המילה. תאונות לא קורות, הן נגרמות. בדרך כלל כשאומרים את המשפט הזה, מתכוונים להגיד, אז אל תשתה. אז תבדוק אם זה הכביש. אז תבדוק אם אכלת. אבל מי גרם לתאונה הזאת? אני. אתם יודעים מה זה אני? זהו שמו של הקדוש ברוך הוא? אנחנו לא משתמשים במילה, אבל הנה המילה במקרא, אינה. לענות באלף זה לגרום במובן הכי ראשוני של המילה. לענות באלף זה האין סופי שבי שלא מוגבל לידיים, או לשיניים, או לרגליים, או אפילו לזיכרון, או אפילו לרצון שלי. כל אלה נובעים ממשהו שחולף. אתם יודעים מה זה אני דש מה דקות שבריחו? זה לא אני ולא אתה. זה אני בתוכך. בתוכך יש את אני. התעללתי זה כמו התלבשתי. כדי שאני אופיע בעולם, אני מופיע דרכך. והמשחק הוא שנברר את זה שזה משחק עד שנגלה שאנחנו אין סוף. והאין סופי שבי הוא הדבר המקיים אותי. כל עוד יש משהו אחר שהוא המקיים, המשהו הזה שולט ורודה. אתם יודעים מה אומר משה בשם הקדוש ברוך הוא בפסוק הבא, אחרי למען תספר באוזני בנך את אשר התעללתי, הפסוק הבא, עד מתי מיענת ליענות מפניי, שלח עמי ויעבדוני. אתם יודעים מה זה ליענות בעין? להיות ענב לגמרי, להיות עני. עד מתי מיענת ליענות מפניי? בוא נמשיך את המשחק. בוא נמשיך את המשחק עד שתבין שאני מתעלל בך. בוא נשחק הלאה. שים את השח, שים את הכלים, הלאה משחקים. משה, אתה תטרה, אתה תעשה כאילו אתה בוחר, אתה תעשה פרצוף של חכם, אתה תהיה בורא. בוא נמשיך את המשחק. עד מתי? עד שיהיה תפילה לעני כי יעטוף. ואני מה פשוט תפילה לעני? תפילה להיות עני. תעשה לי להיות עני כבר. יום יבוא ויהיה אחד עני ורוכב על חמור. ואז יהיה פה העולם הזה משיח. אני פירושו ענב, זו המילה. פילה פלויים, רש"י אומר שזה עוני וענבה. והמושג הזה, עד מתי מיענת ליענות מפניי, פירושו, עד מתי מיענת ליענות ולא לאפשר לי להיות פה, אני השם אלוקיכם. זה דבר פלא פלאות, זה דבר לא יאמן. כלומר, זה לא אני, לא אתה. רב זושה לא היה יודע להגיד את המילה אני. הוא לא אמר אני. אם הוא היה רעב, הוא היה אומר, אוי תתה, זושה רעב. מה עושים? זושה רעב? מה לא? לא כואב לך שזושה רעב? מה, אין מה לעשות עם זה שזושה רעב? זה היה מקבל קצת אוכל, והוא היה אומר, זו שעוד רעב. עוד זו שרעב. הוא לא ידע להגיד אני. כי אני דש מה דקות שבריחו. אז אתם יודעים מה זו שלימד? רב זו שלימד את אחד המשפטים היפים. רב זו שאמר פעם שאם אני, אני. ואתה, אתה. רק מפני שאני לא אתה. ואתה לא אני. אתם עוקבים? אז אני לא אני, ואתה לא אתה. עם כל החידוש שלי להיות אני, זה שאני לא אתה? אז תמיד אני זה בגלל שאני יותר חכם ממך. חזק ממך. יפה ממך. אבל אם אני אני, רק אם אני אני, מפני שאני אני. ואתה אתה מפני שאתה אתה. אז אני ואתה אתה. אתם יודעים מה זה אם אני אני? אם אני מודע לזה שפה יש אור גנוז, קודש ברוך הוא, אין סוף. אתם מבינים למה כתוב בכל הספרים הפנימיים שאני זה אותיות עין? נכון, ודאי, זה הסופה מתחילתן. כי רק אם אני יודע לעיין, לעיין, באלף, לעיין את הכל, ולהגיע לאין עוד מלבדו, אז אני אני. לא מפני שאני לא אתה. אני לא זקוק לנקודת יחס כדי להיות אני. עד מתי מענת לענות מפניי? אתם יודעים מה נאמר במאמר יהי אור? יהי אור הוא המאמר הראשון והשני, כלומר הוא המאמר השני אחרי בראשית, והוא המאמר הראשון ביומר. הוא המאמר היחיד שהוא בעצם כאילו לא אקטואלי. כי מה עשה הקדוש ברוך הוא עם האור של יהי אור? עמד וגנזו. ויומר אלוהים יהי אור, ויהי אור. ואז כתוב, וירא אלוהים את האור כי טוב. ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך. אומר רש"י, אמר אלוקים, האור הוא כל כך טוב, עמד וגנזו לצדיקים לעתיד לבוא. ביום הרביעי הוא ברא את המאורות שאנחנו משתמשים בו. פעם אמרנו, אנחנו חושבים שעמד וגנזו לצדיקים לעתיד לבוא, עושים עם היד, עמד וגנזו לצדיקים לעתיד לבוא. אתם יודעים למה עושים ככה עם היד? מאותה סיבה שהבנתי שטרם תראו מפני השם אלוקים, זה הרי אני לא מאמין בך. אבל אתם יודעים מה זה עמד וגנזו לצדיקים לעתיד לבוא? עמד וגנזו. כשאתה שם משהו בגניזה, אתה שם אותו שם או פה? הוא אמר שבכל אחד יש אור גנוז. אור שלא נובע מהשמש והירח. הם קווים. אור גנוז. פה בפנים. אתה לא מאמין בו. אתה מפחד ממנו. אתה לא מאמין כי אתה לא מאמין בך. איך כתוב בפסוק בתהילים שאנחנו אומרים כל יום חמישי? לא יהיה בך אל זר. ולא תשתחווה לאל נחר. לא יהיה לך אלוהים אחרים, אלא לא יהיה בך. אתם יודעים מה זה לא יהיה בך אל זר? אתה מפתח אל זר. אתה לא מאמין בך. אתם יודעים מה זה אנוכי? אנוכי זה תאמין שאני, לא אתה. אתם יודעים מה זה לא יהיה? תאמין בך, שאני בך. ואז לא תעשה פסל ולא תמונה. ואז תבין, אתם זוכרים את לא יהיה, שאני בארץ ובמים מתחת לארץ ובמים מעל הארץ. איזה מין ביטויים אלה? הבנתי, אין עוד מלבדו, אמרנו, אמרת אנוכי. כשסיימתי את אנוכי, אז עשיתי קו ענך מלמעלה למטה, אנוכי, ואתה הבנת, וזה השלב הראשון בחיים, זה השלב הראשון ברפואה, זה השלב הראשון. מותק שלי, תקשיב. ואז בא שלב הפוך, אבל הוא לא הפוך, זה משלים. אל תקשיב בחוץ, תקשיב בפנים. לאט, נשמה, נגיע, מבטיח לך, נגיע לשם, רגע, רגע. ואז תבין, תבין שזה פה, תקשיב לזה מבפנים, תקשיב מכאן, אל תחפש את זה בכלל. זה לא יהיה. בוא אל פרעה כי אני הכבדתי את ליבו, כדי שהוא באמת יחשוב שהוא במצב שעוד יש לו משהו, ועכשיו תטרה בו ותגיד לו, לא, פרעה, לא. ואז הוא יגיד לך, אוקיי, מי ומי ההולכים? הוא יגיד לך, אתה רואה שיש לי בחירה? אתה תגיד לו, לא הבנת, מותק. נערינו, זקנינו, בנינו, בנותינו, צוננו, בקרינו, כל מה שעושה מה. אין שום דבר בעולם שלא משועבד לאינסוף. הכל הולך אל האינסוף. ולי, לך, אין אל זר שמפריע לזה. ואתה, אתה, לא מפני שאתה לא אני, אלא מפני שאני בך. אתה יודע למה אתה לא מאמין בך? כלומר, למה אתה לא מאמין בשם? אתה יודע למה אתה כזה בעל גאווה? כי אתה פחדן. אתם שומעים את המשפט הזה? הוא קשה מאוד. הגאווה הזאת שלך היא חוסר ביטחון עצמי שלך. אתה מפחד מהרגע שאתה לא תמלוך. כי אתה יודע שאם לא יהיה מתחתיך מישהו, אין לך שום משמעות. אתה צפרדע. אתה חכם בלילה. אתה פחדן, אתה אור בעניה. אתה יודע בדיוק מתי מתעוררים, ועכשיו אתה בורח. ועכשיו שב בבית, ותראה איך הצפרדע נכנסת לתנור שלך. אנוכי ולא יהיה, הם ביחד. ביד חזקה, שתיים. שתיים זה דם בצפרדע. אמרתי לכם פעם את רבי נתן? ברבי נתן הזה נעמוד. אני חושב שאמרתי אותו פעם. אבל זה רבי נתן, צריך לחזור אליו כל יום פעמיים. רבי נתן אומר, השולחן ערוך מתחיל במילים, יתגבר כארי לעמוד בבוקר. זה רבי נתן שמסביר את יהי אור הכי יפה שיש. ההסבר הכי יפה שניתן לדיבר, למאמר השני, ליהי אור. יתגבר כארי, מכירים את זה? לעמוד בבוקר, יתגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו. כך פותח השולחן ערוך, את קודש הקודשים, את השולחן ערוך. משפט פתיחה. יתגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו, שיהה הוא מעורר השחר. אני תמיד אמרתי שאם השולחן ערוך היה מחפש רייטינג, הוא לא היה פותח בזה. כבר סוגרים. עזוב באמת, בואו נדבר על שעות סבירות. אגב, נס שיש אשכנזים, בכל זאת צריך כמה, הרי מה מיד אומר שלא יעבור זמן תפילה, הוא הכיר את הפציינטים. אבל אם לא היה שם איזה רמה אשכנזי, היינו צריכים לעורר את השחר כל בוקר. תמיד שאלתי את עצמי, הרי השולחן ערוך זה לא ספרות יפה. אז מה פירוש לעורר את השחר? איך אני מעורר את השחר? אני עושה, איך מעוררים את השחר? כתוב בפסוק, אני יודע, עיר השחר, עור הנבל. אז מה זה לעורר את השחר? תשמעו. ומה זה? יתגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו, ולפני מנחה, לא צריך לקום למנחה, או לא לקום, ללכת לעבודת בוראו. כל יום זה עבודת בוראו. הכל עבודת בוראו. לא, וקידוש, בערב שבת זה לא עבודת בוראו. מה לא עבודת בוראו? אומר רבי נתן, בכל המאמרות, בכל הויומר, כתוב ויומר אלוקים יהי X, ואז השלב הבא הוא, ויעס אלוקים את X, ויהי X. ויומר אלוקים, מאמר שלישי, יהי רקיע. ויעס אלוהים את הרקיע, וייכן. ויומר אלוקים יהי מאורות. ויעש אלוקים את שני המאורות הגדולים, את המאור הגדול ואת המאור הקטון וכו'. ויהי, כן. ויאמר אלוקים אפילו באדם, נעשה אדם. וייצר השם. ויהי, האדם, בסדר? רק באמירה אחת לא כתוב ויעש. ויאמר אלוקים יהי אור, ויהי אור, דיברנו על זה בחנוכה. ויאמר אלוקים יהי אור, אז הזכרנו את זה. ויהי אור, ואיפה ויעס? אומר רבי נתן, הפסוק לפני כן הוא, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. מה זה בא להגיד לי? אז זה הפסוק היחיד בכל הבריאה שלא אומר לי כלום, הוא אומר לי אמירות, הוא לא אומר לי איך נברא משהו, מה מתרחש. אומר רבי נתן, רק האור לא נעשה. די באמירה של הקדוש ברוך הוא, אמירה של הקדוש ברוך הוא, פירושו ברצון של הקדוש ברוך הוא, כדי שהאור יופיע. יש רק פעולה אחת שאפשר לעשות פה בעולם עתה, כמו שעשה הקדוש ברוך הוא, והיא לעשות אור. אם יגידו לך לעשות רקיע, לעולם לא תוכל. אם יגידו לך לברוא זבוב, לא תוכל. אם יגידו לך ליצור כל העולם כולו ביחד, אומרים חז"ל, יתוש אחד, כנף של יתוש, לא תוכל יש מאין. אבל דבר אחד תוכל, לגלות את האור, לעורר את השחר. שומעים את רבי נתן? יתגבר כארי לעמוד בבוקר, לעשות את העבודה של הבורא. קום בבוקר כמו בורא, ולא כמו אחד שאין לו שום כוח. עד שתהיה אתה מעורר את השחר. השחר צריך להתעורר, הוא פה. אתה לא מאמין בך. אז מה אומר יהודי כשהוא קם בבוקר? מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שגבעת, זה לא יאמן כמה זה מחובר, שחזרת בי נשמתי בחמלה פסיק, לא רבה אמונתי בך. רבה אמונתך בי. אתה מאמין בי, לכן הערת אותי. אתם מבינים איך מתעוררים בבוקר להאיר את השחר? אל תתעורר, תעורר. כדי לעורר את השחר, כל מה שאתה צריך, ולהאמין שכל מה שאתה ועבדיך זה רק טרם תראון, אבל אוטוטו ותראון מפני השם אלוקים. זה גבלת ממש. מאמר שני, מכה שנייה, דיבר שני. המאמר השני, ויומר אלוקים יהי אור, הוא ההשלמה של המאמר הראשון. לכן אנוכי השם ולא יהיה מפי הגבורה שמענום. כי את זה לא יכול להגיד משה. הדיבר הראשון והשני. המאמר הראשון והמאמר השני הם המאמרים של ההתחלה של הכל. למרות שויומר אלוקים יהי אור זה כבר ספציפיקה. אבל זה לא. הספציפיקה תתחיל בויומר אלוקים יהי רקיע. אתם יודעים מה זה הרקיע? הרקיע זה היבשה של השמיים. והיבשה של עוד מעט, לא עכשיו, שבוע הבא, נגיע לכינים ביבשה. אתם תופסים לאן הולכים פה? זה גבל, זה לא יאמן. אז נגיע ליבשה. עכשיו אנחנו אחרי אנוכי השם, בלא יהיה במים מתחת ובמים מעל, כמו הצפרדע. אתם יודעים מה הביטוי שאומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו? תגיד לפרעו, הנה אנוכי נוגף את כל גבולך בצפרדעים. שמעת פעם על אנוכי? אז האנוכי מהסיפור הקודם, עכשיו בא לנגוף את כל גבולך בצפרדעים. ולהגיד לך איפה האוצר בתנור שלך. מה אתה הולך מתחת לגשר? מה אתה נוסע עד פראג? זה פה. אני השם אלוקיכם. מאמר שני, מכה שנייה. רק אם אתה מצליח להקות ולקרות את הצפרדע, את האור דעניה שמעוררת אותך. רק אם אתה מצליח לתפוס את זה. ולומר כמו הצפרדע בפרק שירה את הפסוק. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ואני מה זה ברוך שם כבוד מלכותו? זה המילים שאומרים מתחת לשמע ישראל. שש מילים כנגד שש מילים. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, זה אנוכי השם אלוקיך. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. זה איך זה מופיע פה, בעולם, במלכות. נכון. וזה השירה ששרה הצפרדע. אור דעניה, מכה שנייה, דיבר שני, מאמר שני, אני, וידעתם כי אני השם. מכאן נגיע בעזרת השם, למכה השלישית, ולדיבר השלישי ולמאמר.